שלום לכולם. אנחנו התאספנו לעסוק בנושא יסודי בגישה ללימוד על אבות האומה. הנושא הזה הוא ציפור נפשנו, מכיוון שבגמרא יש הדרכה מיוחדת לדורות שלעתיד לבוא. אמר רבא, לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אמר רבא, לעתיד, אני חוזרת, לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. לעתיד לבוא, אנחנו שייכים ברוך השם לדורות של העתיד לבוא, על השמח והטוב שבזה ועם כל הקשיים המיוחדים לדורות של גאולה. בדורות האלה בא רבא ואומר, התיקון, התוכחה, תוכחה תמיד מטרתה תיקון, התיקון בדורות האלה יבוא דרך הליכה אל האבות. אני חוזרת עוד פעם על דברי רבא, לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. זאת אומרת, אם אתם רוצים להתקן, דרכים שונות, הרבה אדם מחפש דרכים. אסתר, אדם מחפש הרבה דרכים להתקן, וחז"ל אומרים, הדרך בתקופה של העתיד לבוא היא דווקא דרך הליכה אל האבות. לכו אצל אבותיכם. מובן לכולנו שאי אפשר בפועל, היינו שמחים אולי לפגוש את אברהם, יצחק ויעקב, כמובן כשכתוב לכו אצל אבותיכם, זה לא לפגישה מוחשית, אלא תלמדו. לכו אצל אבותיכם, תלמדו על אבותיכם. ואנחנו שואלים, וכי סיפורי האבות לא כתובים בתורה מאז נתינת התורה, וכי כל הדורות לא היה צריך להתבונן באברהם, יצחק ויעקב? הרי הנביא ישעיהו אומר, הביטו. וישעיהו הנביא לא מדבר דווקא לדור שלנו, לדורות כולם. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. מצווה מדברי נביאים להתבונן באבות ובאימהות, וזה לכאורה לא משהו ייחודי לדורות האלה. נכון, במובן מסוים נכון, הייתה מצווה בכל הדורות ללמוד ספר בראשית, להתבונן באבות, כתוב, זה מצוות תלמוד תורה. ועוד עלייה של זה דרישה של הנביא, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. ויחד עם זה, שבאמת ההדרכה ללמוד על האבות הייתה הדרכה נכונה ואמיתית לדורות כולן, בדור שלעתיד לבוא זה הופך להיות קריטי. משם אנו מקבלים את המוסר שלנו, משם אנו מקבלים את התוכחה, ואני אגיד גם את המשפט על דרך השלילה, ואם לא משם אין דיבור, אם לא משם אין דרך. נצטרך להסביר למה, נצטרך להסביר למה ההליכה אל האבות בדורות האלה הופך להיות הדרך העיקרית הסלולה לתיקון המוסרי של הפרט ושל האומה בכללה. מדוע על זה בעצם עומד הכל? ומכיוון שעל זה עוד לא הסברנו למה, אבל אם כך, שעל זה עומדת, אם אני אחליף את הביטוי ואני אגיד, תשובת הדור של העתיד לבוא, עומדת על היסוד הזה של הליכה אל האבות. ומכיוון שכך, הדבר הזה, ההליכה אל האבות, צריכה להיעשות בצורה הנכונה והמדויקת, באופן שבאמת הלימוד על האבות יחולל את התיקון הראוי. מהי, בראש ובראשונה נעסוק בשאלה, מהי הדרך הנכונה להסתכלות על האבות? ושוב אמרנו, אנחנו עוסקים פה בשאלה קריטית, שהדיוק בה הוא הרי עולם. יש אסכולה שאומרת, איך ללמוד על האבות? אני לא מסתירה את דבריי, שכמובן, את דעתי, שכמובן האסכולה שאני אצייר היא לא האסכולה שאני דוגלת בה, אבל אני מציגה אותה. האסכולה אחת טוענת, רווחת מאוד, שצריך לצייר את האבות כמו אנשים שיש להם תכונות אנושיות כמו שלנו. אנשים בעלי יצרים טובים ורעים, אנשים שלפעמים מתמודדים בהצלחה ולפעמים מתמודדים לא בהצלחה. ברגע שאנחנו, טוען את האסכולה הזאת, שכשאנחנו מציגים את האבות כבני אדם דומים לנו, זה מאפשר לנו את הלמידה מהם. הם לפעמים חוטאים, נכשלים, כל מיני חסרונות, חולשות שיש בנו, כעסנות, עצלות, אגוצנטריות וקנאה, יש אצלנו, יש גם אצלם. ברגע שאני מרגיש שהם דומים לי, זה מאפשר הרגשת דמיון, שוויון ויכולת למידה. ואם אני אצייר אותם כגדולים, אז ניתקתי אותם ואני לא אוכל ללמוד מהם, כי הם הם ואני אני. לכן האסכולה הזאת היא אסכולה מאוד מקובלת בבתי הספר השונים ובדפי פרשת שבוע שונים וכו'. האבות הם אנשים כמונו. אבל, כמה שהאסכולה הזאת נגישה, פשוטה, כל אחד יודע להגיד את החוכמה הזאת, אם אני לא נוחה, אם אני לא אצייר את החולשות שלהם, אני לא אוכל ללמוד מהם, אז מציירים אותם בקטן, כי אז יש אפשרות של תקשורת ושל דמיון והשוואה ולמידה וזה. זה עובר לסוחר, כולם קונים את זה, אתם יודעות, את כל הדברים הפשוטים יותר, כולם קונים בקלות. דברים מורכבים תמיד יותר קשה. אני משערת שיש הבדל בין כמה קונים עיתון לכמה ביום, לכמה קונים מורה נבוכים לרמב"ם. בסדר? למה? כי עיתון הוא יותר? לא, כי הוא יותר. יותר כן, יותר מה? יותר קל. אז זה שזו אסכולה כל כך רווחת, וכל ילד במדינת ישראל כבר שמע פעם את הרעיון הזה כנראה, זה לא כמובן אומר שהאסכולה הזאת היא נכונה. זה דבר שהתפתח רק ממש 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 בדורות האחרונים ממש ממש, כשבכלל יש נפילה מאוד גדולה. צריך להנגיש את הכל, מנגישים גם את ריבונו של עולם, מנגישים את אבות האומה, צריך להנגיש. אז כחלק מההנגשה מנגישים גם את האבות. הדרך הסלולה בעם ישראל מדורות עולם ללימוד על האבות היא אחרת, ואנחנו ניגשים לתורה שבכתב, סיפורי האבות שבתורה שבכתב, דרך ההנחיה של חז"ל בעלי תורה שבעל פה. אנחנו איננו קראים, כשם שבהלכה אף אחד לא יעיז לפסוק הלכה מן התורה שבכתב, וכולנו יודעים שהפירוש שמשה קיבל תורה ומסיני, הפירוש לתורה שבכתב הוא התורה שבעל פה. אז אם כתוב לא תעשו כל מלאכה, כולנו יודעים שזה לא רק מלאכה אחת, אלא זה למתת אבות מלאכה שכתובות בתורה שבעל פה, כשם שזה כך. בחלק ההלכתי של התורה, שהתורה שבכתב מתפרשת על ידי התורה שבעל פה, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, הקדוש ברוך הוא מדבר דיבור אחד דרך שתי התורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אומר רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורות התורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולכן גם בחלק הסיפורי של התורה שעליו אנחנו דנות, סיפורי אבות, גם סיפורי אבות אנחנו ניגשים אליהם בגישה של חז"ל. אמרו לנו חז"ל, למשל ביטוי אחד, הוא נמצא בדף שלפנינו, צד ימין, צד ימין, אפשר להגיד, מתחת למחצית הדף, שבת קי"ב, אמר רבי זיירא, אמר רבא בר זימונה, אם ראשונים בני מלאכים אנחנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר. באים חז"ל ואומרים לנו, מהו היחס הנכון לדורות ראשונים? ההבנה הראשונה של המאמר הזה היא כזאת, אתה יכול לבחור, או, בשתי הסתורות ההסתכלות זה בסדר, או שראשונים כמלאכים ואנחנו בני אדם, הפער בין הראשונים, דורות ראשונים, אבות ראשונים, לבינינו, זה כמו הפער שבין מלאכים לבני אדם. אתה יכול גם לבחור צורת פער אחר, הסתכלות על פער אחר, שהראשונים הם בני אדם ואנחנו חמורים. איך שלא יהיה, הפער הוא פער עצום. זה המסר הראשון והפשוט של מאמר חז"ל הזה. אל תשים אותך ואת הראשונים על אותה סקאלה. אם הם, אתה רוצה להגיד עליהם מלאכים, אתה בן אדם או בן אדם ובעלי חיים. אבל היו שהבינו באופן מעמיק את מאמר חז"ל הזה, העמקה נוספת במאמר חז"ל הזה, ואמרו, אם ראשונים בעיניך כמלאכים, אז אתה בן אדם. ואם ראשונים בעיניך כבני אדם, ואתה אומר, הם בני אדם, אני בן אדם, כולנו באותה צלחת, אז מה אתה? אתה חמור. למה? לא כי יש לנו חשק לקלל, להכפיש, להגיד על מישהו חמור. אם ראשונים בעיניך כבני אדם, ואתה אומר על הראשונים, הם בני אדם, אנחנו בני אדם, אנחנו כחמורים. ואני רוצה להסביר את העומק של הביטוי חמורים. חמור יודע אבוס בעליו, אין כמו שאומר הנביא. חמור יודע את מה שהעיניים שלו רואות. אדם, חוץ מעיניים, יש לו גם שכל, והוא יכול להכיר ולדעת גם דברים שהעיניים שלו אינם רואות אותם. יש אנשים שמכיוון שמסביבנו יש בני אדם, אז הם אומרים, לא יכול להיות אלא שאברהם, יצחק ויעקב הם גם כן בני אדם, כי יש בעולם עוד משהו חוץ מבני אדם? אני לא מכירה, אני לא מכירה, לחברות טובות, נחמדות וזה, אבל כולם זה בני אדם, גם להם יש חסרונות וכולי וכולי. מכיוון שעיניי אינם רואות אלא בני אדם, ברור שגם ראשונים היו בני אדם כמונו. ומה אומר השכל? מה אומרת הראייה של אדם? לא רק הראייה החמורית, הרואה רק מאמינה, רק במה שהחוש תופס, הראייה של אדם, האדם יכול לתאר לנגד עיניו גם דבר שהעיניים אינם רואות. מן הסתם למדתם את הקדמתו של הרב קוק לשיר השירים. הוא כותב שם על זה שיש כאלה שרואים בשיר השירים שיר אהבה בין רואה לבין איזושהי בחורה. והוא קורא להם, לאלו שרואים בשיר השירים רק שיר אהבה ולא שיר אהבה גדולה בין כנסת ישראל ריבונו של עולם, קורא הרב קוק בהקדמתו לשיר השירים, הוא קורא לאנשים האלה גמדים טרוטי עיניים, שכשהם עומדים על יד מגדל גבוה גבוה, מה אומרים הגמדים טרוטי העיניים על המגדל הגבוה? בטח המגדל הזה הוא נורא גבוה, הוא מגיע עד איפה שהיד שלנו מגיעה. גמדים טרוטי עיניים לא יכולים לצייר משהו יותר גבוה מאיפה שהיד שלהם מגיעה. אבל באמת יש מעבר לאיפה שהיד שלך מגיעה. העקשנות להגיד כולנו בני אדם היא היכולת לתאר, להסכים לתאר שיש מעבר למה שאתה רואה עוד, זו חמוריות, זו לא אנושיות. כאשר אנו מאבדים את היכולת לראות גודל שאיננו מצוי לנו ואיננו כרגע בסביבתנו, בעצם אנחנו יורדים ממעלת האדם שלנו. אני אזכיר, בגלל הימים שבהם אנחנו נמצאים, שבין הדברים שכתוב שעליהם חרבה ירושלים, אני אגיד את מאמר חז"ל, זה נמצא בגמרא. הגמרא אומרת גם כן במסכת שבת, אמר רבי יצחק, או רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהשבו בה קטון וגדול. לא חרבה ירושלים, כמובן היו עוד ליקויים. כשכתוב לא חרבה ירושלים, אלא בגלל, זה בין המחלות הנוראות שהופיעו בתקופה של קודם החורבן, הייתה המחלה הזאת של אי היכולת להבחין בין גדול לבין קטן בכל התחומים כולם, וכרגע בתחום שלנו. מי הוא האדם הגדול, מי הוא האדם הקטן, שיש בכלל חלוקה כזאת, שיש ראשונים כמלאכים ויש אנשים שהם בני אדם. רב ציודה היה מספר לפעמים איזה מין סיפורון, בדיחה כזאת, על זקן אחד שגר בעיר דרויה. והטענה שלו הייתה, כל חייו הוא היה בעיר דרויה. שם הוא נולד, שם הוא גידל את ילדיו, ושם עברה עליו זקנתו. הזקן הזה שגר בעיר דרויה טען שכל העולם הוא דרויה, כי בחיים לא היה במקום אחר, שם גדלים, שם חיים, שם אוכלים, שם וכו'. והיה עגלון בעיר הזאת, והעגלון הזה, עגלון, אז הוא נסע הרבה פעמים מחוץ לעיר דרויה, והוא היה מתווכח עם הזקן, והיה אומר לזקן שיש עולם גדול מחוץ לדרויה, והזקן לא האמין לו. אמר לו, יום אחד אני אוכיח לך. היה יום שמש, לקח העגלון את הזקן בעגלה שלו, רתם את הסוסים, יצאו לדרך, הוא יראה לו היום שיש עולם מחוץ לדרויה. וכמו שהזכרתי, השמש זורחת, והעגלון עם החום הנעים של השמש נרדם, והסוסים לא מרגישים שמישהו מאיץ בהם, והם יודעים מצוין את הדרך חזרה לאורווה שבדרויה, והם עושים הסוסים אחור הפנה, קדימה צעד, וחוזרים לאורווה שבדרויה. ואז מתעורר העגלון, מתעורר הזקן, ואומר הזקן לעגלון, אתה רואה נסענו, ולאן הגענו? לדרויה. זהו, כל העולם זה דרויה. זה כל פעם התחושה שלי, סליחה על האסוציאציה הזאת, אבל זה כל פעם התחושה שלי כשאנשים לא מסוגלים לצאת מזה שאברהם יצחק ויעקב הם אנשים. לא, חוץ מדרויה, חוץ ממה שאת מכירה בחיים שלך, יש עוד. מי מעיד עליהם שהם עוד? אז א', מאמר חז"ל שקראנו, ראשונים כמלאכים. ב', אולי היה צריך להביא ראשון, את אותו פסוק מישעיהו שנמצא לפנינו בדף, פסוק יסודי. שימו אליי ותהי צדק מבקשי השם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בו מוכרתם. קורא ישעיהו הנביא לאבות צורים. צורים זה לא אבנים, צורים. אומר רש"י, על הפסוק של בלעם, כנרות תראו את זה למטה, סליחה, למטה מהפסוק בישעיהו, כנרות צורים הראינו מגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב, כנרות צורים הראינו. אני מסתכל, אומר בלעם, בראשיתם ובתחילת שורשיהם של האומה הזאת, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. אני רואה מה חזקה, למה היא חזקה? כי היא עומדת על צורים, והצורים הם האבות והאימהות. יש לפעמים נוסעים בדרכים, עצור, גבול לפניך, עצור, העת, ילדים הולכים, אני כל פעם שאני קורא את הדברים האלה בישעיהו על האבות, עצור, צור לפניך, דע לפני מי אתה עומד, לפני מי אנחנו מדברים, צורים, חזקי עולם, במה הם חזקים? הם חזקים לכך שריבונו של עולם התביע בהם תכונות עוצמתיות. למה ריבונו של עולם התביע בהם? החוזק, חוזק של מה? חוזק גוף, חוזק מה? הצורים, החוזק, זה עוצמה, תכונות עוצמתיות. למה תכונות עוצמתיות? למה ריבונו של עולם בחר להתחיל את האומה משלושה אבות וארבע אמהות שהם קצורים הללו? זה לא מקרה. אבות זה לא כי הוא הוליד את זה והוא הוליד את זה. אומרת הגמרא, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אין קוראים אמהות אלא לארבע. זאת אומרת, אי אפשר להגיד נוח אבינו, כי אי אפשר להגיד תרח אבינו, כי גם לא מהצדיקים שהיו אז בדורות האלה, כמו נוח או כמו מתושלח או כמו שם, אנחנו לא אומרים שם אבינו. יש פה תוכנית אלוקית מדויקת להעמיד את האומה מהשביעה הסודית הזאת. שלושה אבות וארבע אמהות, אין קוראים אבות ואמהות אלא לאלה. גם השבטים כבר אנחנו לא קוראים אבות ואמהות. רב יהודה היה קורא לשבטים אבות מספר ב', כי בכל זאת הם קצת אבות, הם ראשי שבט, אבל בשום אופן לא אבות, כי אין קוראים אבות אלא לשלושה, אין קוראים אמהות אלא לארבע. אומר הרמב״ם, למה? הם אנשים מכוונים לכך, בנויים כך, בנויים כך על ידי ריבונו של עולם. זה שייך לתוכנית האלוקית לברוא את האומה, זה לא סתם השתלשלות מקרית, לברוא את האומה, לייצב אותה על שלושת אלו וארבעת אלו. למה? כי היחס בינינו לבין האבות יהיה כמו היחס שבין אבן המחצב לאבן הנחצבת. זאת אומרת, כולנו יודעים, נכון, צור חוצבתם, זה הדימוי. האבות הם כמו צור שממנו חוצבו אבנים, וכל אחד מאיתנו הוא נמשל ל... אבן, אבן. כולנו יודעים שהיחס בין אבן המחצב לאבן הנחצבת ממנה, שכל התכונות שיש באבן המחצב נמצאות באבן הנחצבת. אם אבן המחצב יש לה משקל סגולי מסוים, זה יהיה המשקל של האבן הנחצבת. אם סלע המחצב נמסה במים, אז גם האבנים הקטנות יהיו נמסות במים. אם אבן המחצב היא בצבע חומבי, גם האבנים הנחצבות. כלומר, האבות הועמדו לנו כיסודות של מה? בואו נגיד כך, בואו ננסה להגדיר. כיסודות של מה? לאור ההשוואה שבין אבן המחצב לאבן הנחצבת. האבות הם יסודות של מה? של האופי שלנו, תכונות שלנו. ואם אתה רוצה להכיר את עצמך, תלמד על האבות. וכשאתה לומד על האבות, אתה לומד בעצם על עצמך. ומכיוון, זה מבחינת הלמידה, ללמוד על האבות זה ללמוד על עצמנו. אם אתה לומד על האבות בקטן, אם אתה אומר שלאבות היו תכונות נמוכות, וזה השיח שלך במהלך לימוד סיפורי האבות, הרי שבלמידה אתה לומד על, מטרת הלמידה היא ללמוד על תכונות שליליות שנמצאות איפה? אצלנו. האם לכך הועמדו האבות כדי ללמדנו את התכונות הפגומות, השליליות, הנמוכות שבנו? אני אהיה יותר ברורה. לפני כמה שנים היה תוכנית כזאת, מכשירים ובתקשורת, יהודי לא שומר מצוות, אז לפחות, לימד פרשת שבוע, הגיע ללמד על רבקה. והוא אמר, אתם יודעים למה יהודים הם תחמנים? כי רבקה שלחה את יעקב בבגדי עשיו ליצחק, והיא אמא שלנו, היא הצור, זה המילים שאני משתמשת, היא הצור, סליחה, כן, היא הצור שממנו אנחנו חוצבנו. ואם היא הייתה תחמנית אז, אז גם אנחנו תחמנים. ואין לנו שום יכולת להשתחרר מזה, כי זה נמצא בה, זה נמצא בה בגנים. ואני שואלת, האם ריבונו של עולם נתן לנו אבות ואימהות כדי להכשיל אותנו? כדי, שם לנו אימא אחת שתתעצבן על הגר, כדי ללמד אותנו שיש בנו תכונה של לצאת מן הכלים. הלאה. נתן לנו את... את אברהם ששולח את ישמעאל כדי לטעת בנו את התכונה שמתפטרים מאנשים לא רצויים. האם ריבונו של עולם נתן לנו אבות ואימהות כדי לתת לנו ירושה גנית שלילית חס וחלילה? לזה? אם אתה הולך, אנשים אומרים, פשט, פשט, אבל תראי בפשט, זה נראה ככה, ותענה השרי, היא מענה את הגר, תסתכלי פשט. ואני אומר, הפשט, הפשט של אבות, מהו הפשט של האנשים האלה? הפשט שהם צורים, הפשט שמדובר פה באנשים ענקי עולם, וענקים זה לא חלשים. ענק, אם אתה עומד מאחורי המילה, של הנביא שהיהו צור, פירושו של דבר שיש פה אנשים ענקי עולם. אנחנו חלשים והאבות הם חזקים, וריבונו של עולם התביע בהם תכונות עוצמתיות מאוד, כי הם נועדו להנחיל גנים, להנחיל גנים, להוריש תכונות לדורות יבואו עד סוף כל הדורות, ועל כן כל התכונות הטובות היו עוצמתיות אצל אבותינו ואמותינו. אני אתייחס עוד מעט, ומה לא היו גם חטאים? היו, היו. תכף נראה איך לעסוק בחטאים, אבל זה לא האלף. זה הבית. האלף הוא בא, צור לפניך. אני רוצה להדגים את הגישה הזאת, למשל, אתם כולכם זוכרות את הסיפור על חנה ושבעת בניה, ידוע, לפני שהיא קופצת מהגג, היא אומרת, ככה מופיע במדרש, היא אומרת, ריבונו של עולם, אברהם אבינו עקד לפניך מזבח אחד, אני עקדתי שבעה מזבחות. כולנו מכירות את זה, וזה תמיד מרגש כשקוראים את זה. אבל שמעתי את השאלה, זו דודה מבוגרת שלי פעם שאמרה לי את השאלה הזאת, היא רצום את ליבי. זה מה שיש לחנה לעשות רגע, ברגעים הגדולים האלה, הנוראים האלה. שבעה בנים מסרו את נפשם, היא הולכת לקפוץ. זה מה שיש לה להתגאות על אברהם אבינו? ולהגיד, אברהם עקד אחד, אני שבעה מזבחות? אלא בעומק. אולי מישהי רוצה להגיד, מה רצתה פה חנה להגיד? מה עוד? נכון. חנה רצתה להגיד, ריבונו של עולם, מה שלי יש כוח לעקוד שבעה מזבחות, זה מפני שאברהם הטביע באומה את התכונה של מסירות נפש. אברהם עקד לפניך מזבח אחד בעקידה נוראה ואיומה, והגילוי שאברהם גילה את הטבע, את הגנים האלה, את נטיית הנפש הזאת לעשות רצון השם בכל מציאות, בכל יומך, בכל נפשך, זה נחקק בנו. זה לא היה לי מעצמי. זה שיא הענווה, מה שהיא אומרת. זה שיא הענווה, היא אומרת, לא היינו, זה לא הגיוני. בן אדם לא עושה כאלה דברים. בן אדם לא עושה. זה הוטבע בגנים מאברהם אבינו. בהקשר אחר, אני רוצה להביא לדבר הזה כמה דוגמאות. סיפרה לי מורה לילדים בכיתה ג' שהם למדו על הכנסת אורחים. ביקשה מילדים לספר איך הם מכניסים אורחים. אז ילד אחד סיפר, מעושה, מכניס, אומר להם שבו, נותן להם מיץ וכן הלאה. היא שיבחה אותו מאוד, המורה, את התלמיד הזה. ואז הילד הזה, מכיתה ג' אומר לה, המורה, מה את רוצה? שאני לא אכניס ככה אורחים? קוראים לי יצחק, יצחק הוא בן של אברהם. באמת, לא רק ילד שקוראים לו יצחק צריך להרגיש שהוא בן של אברהם, אלא בעצם כולנו בנים של אברהם. מה את רוצה? שאני לא ככה? שרה, הנה באוהל. אז אנחנו נהיה בחוץ? אנחנו צריכות להגיד כמו הילד הזה שאמר, אבא שלי מכניס אורחים, אמא שלי הייתה באוהל. אז איפה אני? ברחובות? אז אני אציג את עצמי לכל עבר. יש גנים, יש גנים. לכן אומר הנביא ישעיהו, נחזור, סליחה, לכן אומרת הגמרא, לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אני רוצה לסגור ולהסביר. בדורות הללו, כותב הרב קוק, הנטייה לבחור באופן טבעי, קולח, ספונטני, בטוב, הנטייה הזאת נחלשה. פעם בן אדם ידע, שבת זה שבת, אני שומר שבת. הבחירה ברע לא הייתה כל כך אלטרנטיבה. היה משהו מוטבע, מוטבע בנטייה הטבעית של האדם, של האדם מישראל, לבחור בטוב. ולכן רואים את כל הדורות, דומים מאוד זה לזה, קהילות, מסורת, ירושלים. בדורות אחרונים, הולכת ומדלדלת, ולא נכנס כרגע לסיבות, הנטייה הטבעית לבחור בטוב. כי אפשר, כמו שאני בוחר בטוב, אני יכול גם לבחור ברע. הוא נוכח, הוא אופציה, לא פחות מה... במידה מסוימת מהרגשה של האדם, לא פחות מהטוב. שתי אופציות. אפשר זה, אפשר זה. הרבה מכם נמצאות בגילאים שחברות שלכם עוסקות בבחירה הזאת. איפה אני אהיה? פה או פה? לא כל כך ברור. לא כל כך ברור. מה שפעם בדורות קודמים, אז זה ברור. אני יהודי, אז איך אני אכיר בחור? ככה מכירים בחור, מפגשים כך וכך, וכשאת ההורים שלי יכירו לי, זה יהיה סדר. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. הבחירה, סליחה, הנטייה הטבעית לבחור בטוב, בפשטות, נדלדלה, כותב הרב קוק, נחלשה. ואתה שואל, מה זה שאלת המחנכים, וזו השאלה שלנו כלפי עצמנו, מה יחזק אותנו, איזה בסיס, על מה אפשר להישען, מה יכול לחזק אצלנו את הבחירה בטוב. שיגידו לנו, תבחרי בטוב, כי יהיה לך מזה שכר בעולם הזה, בעולם הבא. אם לא תבחרי בטוב, יהיה לך גיהנום. לפעמים זה דרך שעוזרת. אבל, כותב הרב קוק, דורנו איננו מוכשר לשוב מיראה. אין לנו כל כך את הכישרון לחזור. מה? אין לנו? איך פשוט התרחקתי, נראה לי. התרחקתי. לא הכל טוב, סתם, שכחתי. כן, תודה. כותב הרב, דורנו אינו מוכשר לשוב מהירה, כוונה מהיראת עונש. לא מוכשר לזה, אין לנו כישרון. הוא כותב, כל הגיהנומים כבר עברו עלינו. כבר לא פוחדים גם לא מגיהנום. עברנו את כל הגיהנומים האפשריים. זה לא אומר שאין יראת עונש. ברור שצריך האדם שיהיה לו בעבודת השם שלו גם מקום ליראת עונש. אבל זה לא יכול להיות הבסיס העיקרי שמאמין אצל האדם את הנטייה לבחור בטוב. אז מה כן? אומר הרב, בדורות, תכף נשתדל לקרוא את זה בדברי הרב, בעזרת השם, בדורות האלה, הנקודת משענת המרכזית היא להכיר מהי נשמתך, מה הן תכונותיך המוטבעות בך, ודרך המפגש עם האני הגבוה, העליון, האלוקים שבנו, דרך זה האדם יגיד, רגע, אם זה אני, אם אני זה נשמה טהורה, אם אני זה רחמנים בישנים גומלי חסדים, אם אני זה קדושים, אם זה אני, המפגש, ההיכרות, ההתוודאות לעצם טבע הנפש שלנו, הוא יביא אותנו לרצון להיות אני בפועל, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. תשובת הדור, אני אנסה להגיד במילים יותר קצרות, תשובת הדור תלויה ביכולת שלנו להכיר, להתוודע, להיות בחיבור עם הגודל של נשמתנו. ומאיפה אני שואב את גודל הנשמה? מה הדרך להבחין, לראות את גודלה של הנשמה שלנו? לכו אלה? אבות. בדורות שלנו, בדורות שלנו, התיקון תלוי באיך אנו תופסים את עצמנו. אם אנחנו חושבים על עצמנו, מגדירים את מדינת ישראל, מה היא? מדינה דמוקרטית יחידה במזרח התיכון, זה היא. אז ככה אנחנו מתנהגים. ועם עם ישראל, האחר זה אני, ואני זה האחר, ואין אחר ואין אני, אז זה אותו דבר. אז אפשר תוכניות לימוד, כמו בחוץ לארץ, גם פה, אין הבדל. וזה עוסקים כל הזמן. תבינו, שמה שיש מלחמה נגד הגזענות, במרכאות, היא לא במקרה מתרחשת היום. זה לא רק כי אנחנו מזועזעים מהשואה שעלתה על רקע גזעני, אז אנחנו לא מסוגלים לדבר על גזענות. הסיבה שהעניין של המלחמה שקיימת היום נגד העניין של אתה בחרתנו, סגולת ישראל, עומק העניין הוא, כי אם עם ישראל יכיר שהוא עם מיוחד, אז מה יהיה? אז הוא יהרוג גויים? לא, אף פעם לא הרגנו. אז מה יהיה? אם אנחנו נכיר שאנחנו עם מיוחד, מה נעשה? נתגאה על הגויים? אף פעם לא עשינו את זה. מה יהיה אם עם ישראל יכיר שהוא עם מיוחד? יש בו זה ויש בו זה ויש בו זה. אז מה הוא יהיה? אז הוא יתנהג. אז הוא יתנהג בקדושה. ומה רוצה היצר הרע? מה הוא רוצה? להחליש אותם. יש כל מיני דרכים ליצר הרע להחליש אותנו. לפעמים הוא מפתה אותנו בפיתוי הנהתני. אבל יש גם דרך אלגנטית, מדעית. מלמדים אותנו תנ"ך בגובה העיניים. האבות ואנחנו זה אותו דבר, זה אותו דבר. כולם מההתחלה תחמנים, כולם מההתחלה לא מתחשבים, כולם... זה אנחנו, אל תצפה לגדולות, אנחנו ממש אפס. ואם זה מה שאנחנו אפס, אז אנחנו ממשיכים כידוע, הנבואה מגשימה את עצמה. המלחמה על הנושא הזה, סיפרה לי בחורה שקיבלה על עצמה ללמד יהדות ועשתה את זה בבתי ספר חילוניים. המנהלת אמרה לה, את יכולה ללמד מה שאת רוצה, אני נותנת לך יד חופשית. היא לא הגבילה אותה, לא שבת, לא כשרות, מה שלא חגים, הכל את יכולה ללמד, רק דבר אחד לא. רק אל תגידי שאנחנו עם נבחר. ועל מה עומדת כל התורה כולה? מה זה כל התורה כולה? כל התורה כולה זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של סגולת הנשמה של עם ישראל. לכן, כל יום בפרקת התורה אנחנו רואים, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. למרות שהיא נקראת ברכת התורה, מה מזכירים קודם? בחירת ישראל. למה? היה מסביר הרב צבי יהודה ככה, תקשיבו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר. מה זה להגיד על ריבונו של עולם בחר? האם בחירה של ריבונו של עולם היא כמו בחירה שלנו? כשאנחנו בוחרות, אנחנו בוחרות מתוך נתונים. את הולכת לחנות, זה מה שיש, זה לא, זה לא, זה לא, זה כן. האם בחר בנו מכל העמים, זה אומר, עמדו לפני ריבונו של עולם כל מיני עמים, מסכן לנו, זה לא כל כך, זה לא כל כך, טוב, ממה שיש, אני בוחר, איך קוראים לזה היום, ברירת מכתב, ממה שיש, אני בוחר את עם ישראל, מהנתונים, מותר להגיד ככה על ריבונו של עולם? לא, כי ריבונו של עולם לא נכנס לעולם עם נתונים, ריבונו של עולם בורא את הנתונים. בחר בנו מכל העמים, פירושו של דבר, בחר ליצור אותנו. איך ליצור אותנו? ליצור אותנו כעם שנשמתו קדושה ומידותיו קדושות ותכונותיו קדושות וטובות, טובות וקדושות. ונתן לנו את תורתו, זה אחר כך. התורה ניתנה לנו כתובה על ספר כדי ללמד אותנו מי זה אנחנו. אבל לפני שהתורה כתובה על ספר, איפה היא כתובה? על לוח ליבנו. התורה כתובה על ספר ניתנה לנו בשביל ללמד אותנו ולתת מילים והסברה למי אנחנו. אז היא המורה הזאת, המנהלת הזאת אומרת לה, בבקשה, תלמדי יהדות ביד חופשית, רק אל תלמדי את הבסיס. והבסיס לכל קיימה של היהדות זה הנשמה. ללמוד על האבות ולהכיר את נשמת ישראל ואת התכונות המיוחדות לכנסת ישראל שהוטבעו בנו על ידי האבות, ומכוח זה הדבר הזה, הירושה הגנית הזאת איננה פוסקת. ומביא גואל לבני בניהם, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, עד הגאולה העתידה אנחנו נושאים בתוכנו את הירושה הגנית מהאבות, ולכן הם היו צורים. התכונות היו עוצמתיות, כי הן צריכות להיות מורשות לדורות, דורות, רבים, רבים, ואם אצלם חלילה התכונות הטובות היו חלשות, הם כמובן, זה לא היה מחזיק באומה. זה סיסטמטיקה אלוקית, זה סדר אלוקי, אבות זה בריאה, אבות זה יצירה, אין מקריות בחיי עם ישראל, זה לא סתם השתלשלות, זה סדר הופעה, ככה יופיע עם ישראל בעולם. בחסדי השם, אנחנו לא מתחילים מאנשים, אנחנו מתחילים מצורים וממילא. אני אוסיף עוד משפט לפני שאני אכנס קצת לנושא של חטאי יבות. אני רוצה להוסיף עוד משפט. כותב הרב קוק, בואו נסתכל לרגע בעמודה הזאת בצד שמאל, ששם הכותרת זה מה שכבר אמרתי כמה פעמים פה היום בשיעור, את הגמרא הזאת, לעתיד לבוא, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אני לא אקרא את הכל, אמרנו בעל פה את תוכן הדברים ולא ניכנס לכל מילה, אבל בכל זאת כן הייתי רוצה לקרוא פחות או יותר מאמצע הפסקה, שורה שמתחילה במילה הקדושה או הקדושה, רואות את זה? פחות או יותר אמצע הפסקה, המילה קדושה, נקודה. בסדר? רואות את זה? מצאנו, כן. עכשיו אנחנו קוראות משפט כזה, תסתכלו. והרעיון האיתן שלביטו אל צור חוצבתם, מוכרחו לחולל נפלאות על השכל, על הרגש, על המידות והמעשים. אנחנו כל כך רוצים שיהיה מהפך היום בדורות שלנו, בשכל, ברגש, במידות, במעשים, מחשבות של האנשים, תפיסות העולם כל כך עקומות, מידות לפעמים כל כך פראיות, מעשים, כל כך רחוקים. בקיצור, אנחנו רוצים שיתחולל שינוי בכל אורחות החיים של עם ישראל. שכל, רגש, מעשה וכו' וכו'. אומר הרב, מה יהווה את המהפך? אני כל כך מחפש איזה נקודת משענת. אומר הרב, הרעיון האיתן של הביטו אל צור חוצבתם, מוכרח הוא לחולל נפלאות. תאמינו שהנושא הזה של ללכת אל האבות, קרי, ללמוד על הכוחות הנצורים בנו, דרך הלימוד על האבות זה יעשה נפלאות. כל פעם שאני קוראת את המשפט הזה בדברי הרב, אני מרגישה שיש פה כמו מין, איך הייתם קוראות למשפט הזה? הרעיון האיתן של הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, מוכרח הוא לחולל נפלאות, מוכרח הוא. איך אתם מרגישות במשפט הזה? זה כמו מין? תקווה. תקווה, יותר חזק מתקווה, את מובילה אותנו הלאה. מתקווה ל... נבואה, הבטחה. כל פעם שאתה אומר לפעמים, מה, יש סיכוי? אני ללמד בכיתה, בסדר, אז יהיו לי חניכים. אז אני ללמד פרשת שבוע, אז אנחנו נתבונן על האבות, נתבונן על הכוחות. כל לימוד של פרשייה בתורה, אם זה לא נגמר ב... לא נגמר ולא מכיל את העניין הזה של... אז מהו הטבע? מהי התכונה? סימן שלא למדנו טוב. סימן שלא למדנו טוב את הסוגיה. זה לא סיפור אודות אנשים. זה בא ללמד תכונות, תכונות, תכונות. לפעמים את אומרת, טוב, אז אני אלמד ככה. אז זה יעזור לשינוי התנהגותי. יש לנו קבלה. יש לנו קבלה מרבה, יש לנו קבלה מהגמרא ומהרב. לעתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זאת דרך התוכחה. לכו אצל אבותיכם. עמל ארוך של שיקוע מחשבתי ורגשי במהלך הנפש של האבות. הנה, תסתכלו. על כן, עוד משפט אחד. עצת השם היא. באחרית הימים מופעת על ישראל, מופיעה על ישראל. לכו אצל אבותיכם. התעמקו. מה זה ללכת אל האבות? תתעמקו בקדושת האבות. בשביל מה? כי קדושת האבות הטבעית היא ממוזגת בטבע הגופני והנפשי שלכם. הם הצורים שמהם חוצבתם, ומה שתמצאו שם, תמצאו אצלכם. ותעמדו על מעמד היושר של ערך הקודש הרצוי, ותבחנו על פי מעמד זה את מעשיכם בהווה. אתם תסתכלו על האבות, תבחנו לפי זה את מעשיכם בהווה, ותכוננו את רוחכם לטובה, כי תקבלו את יסוד התוכחה על פי הערכה הנשגבה הזאת, הבאה מתוך ההתרוממות אל טבע האבות ויסוד קדושתם, המנוחלת לנו נחלת עולמים. ותבוא מזה תורת התוכחה המנצחת. אנחנו מבקשים היום מזה פתרון פלא. אומר הרב, זאת, זה לא כל כך, איך נקרא לזה, פופולרי. יש רעיונות, איך לקרב ליהדות, בואו נראה שזה יפה, בואו נעשה ערבים מהממים, בואו, לא יודע, כל מיני רעיונות. והרב פה, על פי הגמרא, אומר לנו שהיסוד, תראו את הביטוי האחרון שאני רוצה להדגיש, תורת התוכחה מנצחת, המביאה את הרפואה היסודית לכל תחלואי הנפילה של הדורות כולם, זה לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אני רוצה, לפני שנדבר על חטא, אני רוצה להדגים במשהו מסיפור אבות. אנחנו יודעים שאברהם ושרה יורדים למצרים. אומר המדרש על זה, וכבר אמרנו שאנחנו לומדים תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. אנחנו איננו קראים. המציאות הזאת שאברהם יורד למצרים, כתוב במדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם, צא וכבוש הדרך לפני בניך. דהיינו, ירידת אברהם ושרה למצרים זה הכנה לירידת האומה למצרים. זה צא וכבוש הדרך. הרי לא מדובר פה על כיבוש טריטוריאלי, אנחנו לא מתכוונים לכבוש את מצרים. זה תכבוש את הדרך. מה קורה לאברהם ושרה כשהם מגיעים למצרים? שרה נלקחת לבית פרעה. והולך להיות שם דבר מזעזע של גילוי עריות. ושרה עומדת בניסיון, היא אומרת למלאך הח, והוא מכה, ככה רש"י מביא שם, אומרים חז"ל על הפסוק בשיר השירים, גל נעול אחותי כלה, גל נעול מעיין חתום. יש גל נעול, יש גל נעול. אלו הבתולות, אלו הנשואות של עם ישראל במצרים, כשעם ישראל כולו השתעבד שם, ועם ישראל, הבנות והנשואות, היו בחינת גל נעול, המצרים לא שלטו בהם, איך זה קרה? המצרים שיאבדו אותנו, ועם ישראל היה שקוע בממתת שערי תומה, אז איך זה יכול להיות? שאנשים עמדו בטהרתם, בקדושתם, גל נעול, אחותי כלה, גל נעול מעיין חתום, אומרים חז"ל, בזכות שרה נגדרו הנשים. דהיינו אחר כך בזכות יוסף נגדרו הגברים, אבל מה זה בא לומר? ריבונו, תמיד יודעים את הכלל, מעשה אבות סימן לבנים. מה העניין? מה העניין? זה לא סתם מי שלראות מהם לא אותו כזה. הנה תראו, מה שקרה להם קרה להם. מה זה? מה זה בא לומר? ריבונו של עולם מעביר את האבות, את מה שאחר כך האומה תצטרך לעבור, כדי לצייד אותנו מראש בכוחות. במקרה הזה, בעניין הזה של ירידת אברהם ושרה למצרים, זה לצייד אותנו בכוחות של קדושה וטהרה. שרה מגבירה עוז, מוציאה מן הכוח על הפועל, תחת האימה של המלך המצרי שמאיים עליה, והיא לא נשמעת, והיא לא שומעת לו, ואומרת למלאך, הח, והוא מכה, עומדת שם בניסיון. הדבר הזה, ייצור, היא מטביעה באומה. את ההטבעה הזאת באופן שעם כל הקלקולים שפוגשים אותנו במצרים ועם כל היד הקשה של המצרי, הנקודה הזאת נשארת באיתנותה. אפשר ללמוד סיפור אברהם ושרה, ירידת אברהם ושרה למצרים. אפשר, אני זוכרת מורה אחת הראתה לי פעם מה היא עושה עם התלמידות שלה, וזה יפה, זה לא חס ושלום מוריי דעות מקולקלות, אבל לא מביאה עד נקודה. היא עשתה עם הבנות טבלה והראתה איך כל מה שקרה לאברהם ושרה קרה לעם ישראל. הנה, אברהם ושרה ירדו מפני הרעב, אחי יוסף ירדו למצרים מפני הרעב. אצל אברהם ושרה כתוב, אותך יחיו ואותי יהרגו, ומה קרה אחר כך למצרים, לישראל במצרים, כל הבן הילוד היורד. עם ישראל יוצא ברכוש רב, ואברהם יוצא כבד בכסף מקנה. 10 או 15, לא יודעת מה, פסוקים ומופיעים במדרש, מקבילים, מקבילים, מקבילים. יופי, אתה יכול לעשות מגבלה ולעשות קווים, 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 מקבילים. מה? 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 המטרה היא לא סגנון המקרא, סגנון המקרא. המטרה היא ללמוד טבע. אז בטח שיש מקום לראות פסוקים דומים ולעסוק בלמידה, אבל מה זה? מה זה ללכת אל האבות? להכיר פסוקים? כן, בטח להכיר פסוקים, אבל להתעמק שם ולראות שיש פה הטבעה, הטבעה של טבע. אז יבואו כל מיני אנשים פרוצים וילמדו אותנו תנ"ך בכל מיני תוכניות טלוויזיה מוזרות ושפלות. אנשים שלא רוצים להיות בכלל בקשר עם הטבע שעם ישראל, ומישהו יספר שהעיקר שהם עוסקים בתנ"ך, ברוך השם שאנשים עוסקים, חילונים עוסקים בתנ"ך, זה לא העיקר, בכלל לא. עדיף לא למצוא את כל מה שמחפשים בתוך התנ"ך, את כל הזוועות ואת כל מה שהדמיונות שיש להם בראש לאנשים מנסים לחפש את זה בתנ"ך. אנחנו לא מחפשים את זה בתנ"ך, את השטויות שלנו. אני אגיד את המשפט הבא. מה שיוצר הזדהות בינינו לבין האבות זה לא, אני אגיד משפט תמציתי, זה לא שאני מוצא בהם את הקוטן שנמצא בי. עכשיו אני רגוע. כשאני אראה שאבות הם כמוני קטנים, אז אני יכול ללמוד מזה. נקודת המכנה המשותף הוא דווקא נקודה ככה מציגים אנשי התנ"ך בגובה העיניים, שנקודת השיתוף היא נקודת חולשה. ובאמת, באמת, דרך הלימוד על האבות היא כזאת, לא שאת החולשות שלי אני מייחס להם, אלא את הכוחות שלהם אני מייחס אליי. ואני יודע שהם היו רחמנים ובישנים וגומלי חסדים וקדושים, וזה אני, וזה אני. זה נראה לי פחיתות לאדם, תחשבו מבחינה חברתית, אם את בוחרת את החברות שלך לפי מי יש לה נקודות תורפה דומות לשלך. האם זאת הדרך הנכונה לבחור חברה, מי שיש לה את אותם נקודות חולשה? ובלי זה אני מרגישה על ידה ממש לא טוב. אני לא מסוגלת לחיות על יד שכנה שהיא יותר זריזה ממני, מקבלת את השבת יותר בזמן ממני, היא מאיימת עליי. כזה דבר מי אומר? בן אדם שלא רוצה להתקדם. אנשים שרוצים להתקדם לא מוכרחים קודם. פעם מישהי סיפרה לי, אמרה לי גילוי לב, אני מתחברת לבני אדם שקודם אני רואה במי פחות ממני, אחר כך אני יכולה להתקשר איתה. זה תקין? היא דיברה על זה כדבר לא תקין, היא רצתה לתקן את זה. זה משהו מאוד חלש באדם, שנקודת החיבור שלו עם בני אדם, אתם יודעים איך להתחבר עם האבות? רק אם נגיד שהם אנשים. ככה זה לא. אפשר להתחבר ולהגיד, ענקים, גם אני ענק. אני לומד שהם ענקים, לא להגיד, הם ענקים ואני כלום. הם ענקים ואנחנו עם ענק. מה אתם רוצים? שלעם סגולה לא יהיו אבות ענקים? מאבות ענקים יוצא עם ענק. ומקטנים יוצא עם קטן, ואנחנו עם גדול, שאף אחד לא יבלבל אותנו, לא יבלבל לנו את הראש. אנחנו גדולים והאבות שלנו גדולים. עכשיו נעסוק קצת בנושא של חטאי אבות. כן, אם זה קצר אני אתייחס. לא, אני לא מצליחה לשמוע, או שתתקרבי או דברי בקול לא שומעת. כן, נכון, נכון. אם יש מדרשים שנראים לנו מגוונים, מותר לנו בתור מורים, מותר ואולי גם חובה עלינו בתור מורים ללמד את אותם מדרשים שאני יודעת לראות בהם, איך הם מעמידים את העיקרון הזה. אני לא אביא מדרש שהוא תמוע בעיניי ואני לא מבינה אותו, אני לא מבינה, בטח יש בו אמת, אני לא אביא אותו. אני אביא, לכן אתה לומד דרך גישה. גישה אומרת לך איך ללמוד. אם יהיו מאמרים שלא תוכל לראות איך הם מבטאים את הדרך הזאת של צורים, אז אל תבין עד היום שכן תבין אותם. עד היום שכן תבין אותם. בתור מורים בוחרים, בהחלט בוחרים מתוך חז"ל את מה שאני מבינה כמשרת את המגמה. אני אגיד את זה בצורה ברורה. כן, אני עומדת מאחורי המילים משרת את המגמה. ספר התורה הוא ספר מגמתי. הוא ספר מגמתי. הקדוש ברוך הוא הציב תפיסה ביסוד הספר. התפיסה העומדת ביסוד הספר שהמטרה היא ליישר אותנו. ספר הישר, ליישר אותנו. והדרך ליישר אותנו היא על ידי זה שנכיר את הטבע העליון שנמצא בנו דרך סיפורי אבות. הנושא של חטאי אבות. אני רוצה ללמד כמה עקרונות בגישה אל הנושא הזה. א', לא כל, יש כזה דבר חטאי אבות, יש, אבל לא כל מה שבקריאה ראשונה נראה לנו חטא, הוא באמת חטא. קודם כל צריך לבדוק האם האירוע, המעשה הזה, נחשב בחז"ל, ברש"י, בפסוקים, האם הוא נחשב לחטא? אני אתן דוגמה ממה שככה קודם הזכרתי בחטף. ותענה שרי. אמנם רבים יודעים לצטט את הרמב"ן, אבל אם אני כרגע, רק לרגע, שמה במקומו, לא חלילה בצד, אלא במקומו את הרמב"ן, ומתבוננת בכל חז"ל ובכל המפרשים, אין ביקורת על שרה שאימתה את הגר. אנשים בקלות נתפסים לרמב"ן, שגם אותו צריך ללמוד יפה, ואומרים, חד חד עימנו שרה בענותה את הגר. אבל כשאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד את ההיקף ולראות מהי שיטת, וגם קשור לשאלה שלך, מהי שיטת רוב חז"ל והמפרשים. בעניין שכרגע הצגנו, וטעני השרי, רוב המפרשים, כולל חז"ל, במדרשים ובגמרא, כאמור, לא רואים בדבר חטא. אדרבה. כותב למשל, נותן דוגמה, כותב למשל הספורנו שם, מילה אחת הוא מוסיף, מילה שתיים. בטעני השרה, כדי ש... תכף אני אגיד כדי שמה, אבל קודם כל זה כדי ש... ולא, ולא, ולא מפני ש... לא, כי היא עשתה לי רע, אז אני אעשה לה גם כן רע. זה כדי ש... זה לאיזושהי תכלית, זה לא מתוך התמוטטות עצבים. זה כדי ש... כדי שמה, אומר הספורנו, כדי שתכיר שהיא משועבדת. מה קרה להגר? הגר התבלבלה. רואים שנושא הבלבול שלה הוא מי הגברת ומי השפחה. תשימו לב ללשון, ותקל גבירתה בעיניה. לא כתוב ותקל שרה בעיניה, אלא ותקל גבירתה. היא לא מקבלת את הגבירתיות, את הרשות, את הסמכות של שרה. היא רוצה לשנות משהו בסדרי הסמכויות בבית של אברהם. כשמלאך פוגש אותה, ראשון פוגש אותה כשהיא בורחת, הוא אומר לה, הגר שפחת שרי, אין מזה בת ואנה תלכי. בשביל מה הוא מוסיף לה את התואר שפחת שרי? היא לא יודעת שהיא שפחת שרי, אנחנו לא יודעים, יודעים. למה הוא אמר לה את זה? כדי להזכיר לה מי את. וכשהוא שואל אותה, אין מזה בת ואנה תלכי, זה גם לא עניין גיאוגרפי מאיפה בת ולאן את הולכת, אלא כמו היקה, מי את. ומה יונה? מי זוכרת מה יונה? הגר שפחת שרי, אין מזה בת, ואנה תלכי, ותאמר, מפני שרי, גבירתי אנוכי בורחת. המלאך הצליח, הוא מחנך טוב, המלאך. הוא הצליח להחזיר אותה ולהזכיר לה מי היא. אני שפחת שרי. אומר לנו הספורנו, שרה פה עומדת על הסדר הנכון בבית אברהם אבינו. מי עומד בראש? זה לא עניין של פוליטיקה, זה לא עניין של מעמד, אלא זה עניין של קביעת הטון. מי ייתן פה את הטון? מי יחליט פה את ההחלטות בבית של אברהם אבינו? האם שרה, עסקה, השוחה ברוח הקודש, או הגר המצרית? מי פה ייתן את הטון? נכון, היא נתנה את אברהם לאישה וכו', אבל לא על מנת שהיא תנהיג את הבית. ותעניה כדי שתכיר שהיא משועבדת. מה זה עושה לאומה לדורות, הסיפור הזה? מה זה מלמד אותי על הטבע שאנחנו עם? משרה אני למד שאנחנו לא אמורים להתבלבל מי הגברת ומי השפחה. יש בשיר שאנחנו שומעים של אבן עזרא, שמה נפשי, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי, ובני החי. השפחה, בין אם זה ישמעאל, בין אם זה הנצרות, הם נועמים. אני השולט פה, אני השולט בארץ ישראל. מה קיבלנו משרה? את היכולת לא להתבלבל. לא להתבלבל בבלבולה, ולא רק לא להתבלבל, אלא גם להיות יכול להעמיד אותם במקומם. בטעני השרי, מסביר הרב ציודה, זה לא מוכרח להיות שזה היה עינוי בגוף. זה יכול להיות שזה היה עינוי במילים, מה שקוראים עינוי אלימות מילולית. אנחנו לא אומרים שכשזה מילולי זה יותר קל, אבל מה המטרה? במילים ששרה אומרת להגר, המטרה היא אומרת לה, בטעניה, אומרת לה כל מיני מילים מניחות מה המטרה, כדי להחזיר אותה למקום. זה לא הכי כיף לעשות כאלה דברים, אבל זה גם כן בגנים. בא מישהו בזמננו, אני רוצה להראות את הניגוד, ואומר, אתם יודעים מה זה ששרה אינתה את הגר? סליחה, אני קצת מרחיבה את מה שכתוב באותו ספר, כדי, אני טיפונת אולי, מקצינה קצת את מה שכתוב שם באותו ספר, כדי להבליט. מה קורה אצלך כשיש לך עוזרת בית, שהיא מתחילה לתת לך הוראות מה לעשות? עוד יום, עוד יום. תשימי את זה פה, ואת לא יודעת לעשות שם, וזה, ותעשי את זה ככה, ואת לא עושה את זה עם הילדים ככה, ואת האוכל מכינים ככה. מה את עושה? מה את עושה כשיום בלילה איזה עוזרת מבלבלת לך את המוח ונותנת לך הוראות? מה את עושה? יוצאת מדעתך, ויום אחד אחרי כל העדינות, ימים התאפקתי, 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 ביום אחד כבר לא יכולתי, התפוצצתי. אז יש באיזשהו ספר בין זמננו, שכתוב בערך בסגנון כזה, שרה התפוצצה, שרה כבר לא יכלה, שרה התנפצה, אל מעולה מציאות. לא. עכשיו אני אומר, היא לא התנפצה אל מול המציאות. זה כדי שבשליטה מלאה ידעה מה שהיא עושה. אפילו לדעת הרמב״ם, תשימו לב לדקות, תשימו לב לדקות. אפילו לדעת הרמב״ם ביחיד, שחטא חטאה אימנו שרה בענותה את אגר, הוא לא אומר שמה כי היא שחטאה היה בעיבוד עשתונות. החטא היה בזה שהיא בחרה לענות את הגר, ואולי היה אפשר גם בדרך אחרת להעמיד אותה על מקומה. מבינות את העניין? אז א', הרמב"ן, מצטטים את הרמב"ן, חטא חטאה, ואומרים, שרה, אני לא רוצה להגיד את שם הספר שבו ראיתי את הדברים, שרה ידעה לעלות מאוד לגובה, התעלתה על עצמה ואמרה, אברהם, לי אין ילדים, בבקשה, תיקח אישה, שיהיו לך ילדים ממנה. עלתה לאיזה גובה גדול מאוד, ולא הצליחה להחזיק מעמד ולעמוד מאחורי ההחלטה שלה, וכאשר הגר הרים הראש, היא פתאום נפלה. ושם המצוין באותו ספר, הפסוק המפורסם, שזה נכון, מי יעלה בהר השם ומי יעמוד במקום קודשו, זה לא חוכמה לעלות, צריך גם להחזיק מעמד, ואחת ושתיים בספר הזה, שרה לא החזיקה מעמד. זה לא מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן לא מייחס לשרה חולשה של אי החזקת עמדה, אלא משהו בשיקול הדעת, אולי יכול שרה בדרך אחרת. לפעמים כשיש לנו צורך לפעול כנגד משהו, יש דרכים קשות יותר ויש דרכים קלות יותר. אבל מכאן ועד לדמות את שרה ליחסים שלי ושל איזושהי עוזרת שתנתנית, זה פשוט מה? מה אסון? מה אסון? הלשון הרע על שרה? אני בא כל השיעור הזה להגן על שרה? מה המטרה שלי בשיעור הזה? להגן על שרה? שלא ידברו הלשון הרע על שרה? זה לא הבעיה שלי, שרה תסתדר. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שמה שמדברים על האבות, זה החלשה פה. אפשר חס ושלום לראות יריות נגד עם ישראל ברובים, ואפשר לראות ולהחליש אותנו דרך הקתדרות, שפשוט לומדים כמה אנחנו מההתחלה הכל אצלנו אפס, אפס ואפס. אז דבר ראשון צריך כשלומדים חטאי אבות לבדוק בכלל האם במפרשים מה שהיה לי נראה חטא, אם זה חטא? לא, אומר הספרנו, מה פתאום? כדי שהייתה פה תכלית. שתיים, גם באותם מקומות שנזהה או חז"ל מזהים שהיה פוחת, צריך להבין שמדובר בחטא של גדולים. מה זה אומר חטא של גדולים? בחטא של גדולים תמיד, זה לא בא מחולשה. אמרנו צורים, לא מדובר פה על אנשים חלשים. אצלנו חטאים שווה חולשה. נחלשתי בכוח הנתינה, לכן לא עזרתי. נחלשתי בכוח העצמיות, לכן גלשתי לאיזשהו משהו. תמיד אצלנו חטאים זה מזוהה, זה בא כתוצאה מחולשה. אצל האבות לא. אז ממה? ממה אפשר לחטוא? לא לעשות את רצון השם אם לא מחולשה. תשובה, אנחנו מסיימים, אנחנו מסיימים. תשובה, חטאי האבות תמיד נבעו מלהט גדול לעשות את רצון השם, והטעות הרבה פעמים הייתה בהזדרזות יתר, בהקדמת המאוחר, אבל זה נבע מבערה של אידיאל לעשות את רצון השם. ולכן אני תכף אדגים, ואני אגיד קודם משפט מהחסידות. בחסידות אומרים, הלוואי והמצוות שלנו יהיו כמו העבירות של האבות. למה? כי כשהאבות עברו עבירות, איזה מין חטאים אלו היו? הם רצו משהו מאוד, הם רצו את רצון השם, ושוב, הטעות הייתה במינון, בזמן, דוגמה לדבר ארוך, ואני לא מתכוונת להיכנס לכל כולו, אבל רק הצצה. חז"ל אומרים על חטא דוד ובת שבע, שללא ספק זה היה חטא. אלא מה? כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, החטא לא היה חטא בגילוי עריות ולא חטא בשפיכות דמים, היה שם חטא, אבל לא זה. אומרים חז"ל, אז רגע, אבל למה דוד חטא? למה דוד חטא בחטא הזה? צריך לזכור, דוד הוא בן 57 בערך פלוס מינוס, 56-58 אולי אני טועה פה שנה, אבל בכללי, 13 שנים לפני פטירתו. דוד מסתכל ימין ושמאל ולא רואה שמבין בניו יש מישהו שיכול להמשיך את דרכו. דוד יודע שהובטיחה לו המלכות, הוא יודע שהוא רוצה להספיק ללדת בן, ולא רק ללדת אותו, אלא גם להספיק להדריך אותו, ללמד אותו. והוא רואה את בת שבע ואומרת הגמרא, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. נו, אז הכל בסדר. ריבונו שלמה, באמת אנחנו רואים ששלמה, האם של השלמות בדוד, זה באמת מבת שבע. ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. אז מה לא בסדר? מילה אחת חז"ל אומרים. אלא שאכלה, אכל אותה, אכלה פגע. אכל אותה בוסר, אכלה פגע. אכל אותה בוסר. זאת אומרת, בוסר זה פרי שטרם הגיע להבשלתו. הביקורת על דוד, אתה צודק, בת שבע ראויה לך. היית צריך לחכות שהיא תגיע בדרך ישרה חלקה. כל מה שעשה דוד היה בדרך הלכתית. בסדר, בת שבע היא מגורשת וראויה. ממילא חייב מיתה, על הכל אפשר לשים וי, אבל זה לא היה... זה לא היה חתונה רגילה, דוד היית צריך לחכות. אז למה הוא מיהר? בגלל תאווה הוא מיהר? למה הוא מיהר? דוד, מה בער בעצמותיו? תאווה בערה בעצמותיו? בער בעצמותיו הרצון להגשים את תפקידו בעולם, והוא העמדת מלכות ישראל. והוא חשב שכל מה שהוא יכול לעשות בשביל להעמיד את מלכות ישראל צריך לעשות. אכלה פגע לפני הזמן, לכן אומרים, הלוואי והחטאים שלנו, המצוות שלנו יהיו כמו החטאים של האבות, כי תמיד באותה שעה הייתה בעירה גדולה לעשות את רצון השם. שאלה, כן. לא. מכיוון שעובדה שנתן הנביא, זה נושא ארוך, רק אני אגיד במילה, נתן הנביא לא מוכיח אותו, לא על גילוי עריות ולא על שפיכות דמים. והמשל של כבשת הרש, מה אומר? היו היה איש אני שהיה לו רק כבשה אחת ובא מישהו וגזל. אז מי אני, ומי הוא הגוזל? אתה עכשיו דוד הגוזל. זה הכל? רק חטא של גזל? כן. מה, למה המשל הוא לגזל? לקחת את בת שבע בדרך הלא סלולה. החטא הוא על זה שזה לא הדרך הסלולה, לא על תאוות ולא על דברים מהסוג הזה, חס ושלום, לא עולה בקנה אחד עם דוד, לא יעלה על הדעת. שימו לב, למשל, אין לנו פה את בדף את הביטוי הזה, בתורה כתוב על לאה, ועיני לאה רכות. אומרים על זה חז"ל בגמרא, עוד פעם, אנחנו לומדים תורה שבכתב, תורה שבעל פה ביחד. כשאנחנו בתור ילדות קראנו ועיני לאה רכות, אני בטוחה, אני אשאל פה כל אחת, כולם יש לנו מההתחלה סימפתיה לרחל הנחמדה, ועיני לאה רכות, יש איזו הרגשה בכיינית. אף אחד לא רוצה להתקרב יותר מדי לבכיינית, ושוב, אם לא לומדים תורה במשך השנים, נשאר לך איזה דברים ילדותיים כאלה וכו' וכו'. באה הגמרא ואומרת, והנה לאה רכות, אם תגיד רכות ממש, שהן היו כאלה רכות, בכייניות, לא יודעת מה כל המשמעויות, איך נקרא לזה, האסתטיות, מה עומד מאחורי הרכות, אבל רכות זה לא יפה, רכות זה לא יפה. אומרים חז"ל בגמרא, אם תאמר, הנה לאה רכות ממש, בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב. בגנות הצדקת ידבר הכתוב? איפה התורה לא דיברה בגנות בהמה טמאה? פרשת נוח, ואת הבהמה אשר איננה טהורה. לא נעים להגיד על בהמה טמאה טמאה, זה לא יפה, זה מבייש. אז התורה דאגה לכבודה של הבהמה ואמרה, הבהמה אשר איננה טהורה, טהורה. אומרים חז"ל, בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. בגנות הצדקת ידבר הכתוב, דיינו, זה לא פשט של תורה. גנות צדקת מי? שעל כל צעד ושעל מוצא גנות של צדקת, הוא לא מכוון לפשט התורה, כי התורה לא מדברת בגנות צדיקים. אין גנות צדיקים. התורה מספרת על האבות כדי ללמד אותנו את התעצומות שיש בנו. ושוב, ואם יש חטאים, צריך ללמוד את הגודל שממנו נבוא חטאים, כמובן נזהר מהחטא, אבל להבין את המגמה הגדולה, מעמד בפני. יהי רצון שנעמיד לנגד עינינו את הצורים שמהם חוצבנו, ודורנו כולו יתחנך להכיר את גדולתנו, את גדולתנו שהיא ירושה לנו מאבותינו, ונתנסה להיות גור אריה, יהודה, גוי גדול, עם קדוש על אדמתנו, ונזכה לנחמות במהרה בימינו. אמן.